שבת דף עין ב', מתחילים בעזרת השם, דף עין א' עמוד ב', שורה אחרונה במילים אמר אולה. כשהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו שארץ ישראל תהיה בידיים של הצאצאים שלו עד עולם, אמר אברהם אבינו ריבונו של עולם, במה ידע כי ירשנה? מה פירוש במה ידע כי ירשנה? אתה לא מאמין לקדוש ברוך הוא, אתה מחפש שהקדוש ברוך הוא ייתן לך הוכחות? אברהם אבינו גדול המאמינים, בוודאי שהאמין לקדוש ברוך הוא. רק הגמרא במסכת תענית דף כ"ז מסבירה שהייתה כאן שאלה עמוקה יותר. אמר ריבונו של עולם, אתה זוכר מה היה בדור המבול? השפעת עליהם את כל הטובות, אבל חטאו, מחקת את כל הדור, נשאר רק נוח ובניו. דור הפלגה גם כן היה בעיות. מי אומר שהילדים שלי יהיו ראויים לקבל את המתנה הנפלאה הזאת של ארץ ישראל? אולי הם חלילה יחטאו? אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, אני הולך לבנות להם בית מקדש, אם אדם יחטא, יביא קורבן, יתכפר לו. אמר אברהם, כן, זה כשיהיה בית מקדש, אבל מתי שלא יהיה בית מקדש, איך יתכפר להם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כבר תיקנתי להם סדר קורבנות בפסוקים, הם יאמרו את הסדר של הקורבנות, ואני מעלה עליהם כאילו יקריבו קורבנות לפניי, אני מכפר להם על כל עוונותיהם, הם יישארו בארץ ישראל, אל תדאג. בסוף, הם יהיו בארץ ישראל ויישארו בה. מתי אנחנו באמת נאמר סדר הקורבנות? יש ספר ארבעה טורים. זה היסוד של ההלכה בזמננו. אנחנו יודעים שמרן רבי יוסף קארו חיבר את הספר שולחן ערוך, ששם יש את כל פסקי ההלכה. הוא חיבר את הספר הזה לפני 445 שנה, בשנת ש"ה. על בסיס מה הוא הסתמך בשולחן ערוך שהוא כתב. הוא חיבר ספר בית יוסף, שזה ביאור על הספר ארבעה טורים, שמכנים אותו במילה אחת, טור. טור, סימן א', ישר בתחילת הספר, ממש בסימן הראשון, הוא כותב שם שתקנו לומר כל יום פרשת הקורבנות, קורבן חטאת, עולה, שלמים, והוא מוסיף שם שאחרי שמסיימים לומר את הקורבנות, לומר יהי רצון לפניך השם אלוקינו. שתהיה אמירה זו חשובה לפניך, כאילו הקרבתי קורבן שלמים, כאילו הקרבתי קורבן עולה. אבל קורבן חטאת שלא יגיד כאילו הקרבתי קורבן חטאת, כי מה פוש כאילו? קורבן חטאת מביאים רק אדם שבוודאי חטא. אתה לא יכול להביא את זה בתור נדבה סתם. אז אדם שלא חייב קורבן חטאת, לא יכול להגיד כאילו הקרבתי קורבן חטאת. המהרש"ל כותב בשאלות ותשובות סימן סמך דלת גם לגבי קורבן אשם. אתה לא יכול להגיד יהי רצון לפניך השם אלוקי שתהיה אמירה זו שאמרתי כאילו הקרבתי קורבן אשם. כי אולי אתה בכלל לא חייב קורבן אשם. לכן תגיד אם התחייבתי קורבן אשם יהי רצון שיחשב האמירה הזאת כאילו הקרבתי קורבן אשם. כותב הבך שזה אחד מהמפרשים של ארבעה טורים אומר טוב אז תעשה את זה גם בקורבן חטאת. מה היה הבעיה של הטור? שלא תגיד יהי רצון, כי אם אתה לא חייב, אתה לא יכול להביא. זה לא דבר שבא בנדבה. טוב, אז תגיד, אם אני חייב, אז שזה יהיה כאילו הבאתי את הקורבן. אומר המגן אברהם, זה לא דומה. בסעיף קטן י' שם. אומר, תראה, קורבן חטאת, הפסוק אומר, או הודה אליו חטאתו אשר חטא בה. מה זאת אומרת? אדם שבשוגג, אכל חלב, כזית חלב. סוג של שומן שהתורה אוסרת לאכול את זה. מי שאוכל כזית חלב בשוגג, חייב קורבן חטאת. אם הוא לא יודע אם הוא אכל או לא אכל, הוא לא יכול להביא קורבן חטאת. הוא צריך ידיעה ברורה שהוא באמת אכל. צריך ידיעה או הודה אליו חטאתו. אז אתה תגיד, אם התחייבתי חטאת, אי רצון שחשב כאילו הקרבתי. אם אתה לא יודע, אל תקריב. אתה לא יכול להקריב. קורבן אשם, אבל אתה כן יכול להגיד את זה. אם התחייבתי אשם, שהיא כאילו הקרבתי קורבן אשם. האם זה באמת נכון? בקורבן אשם לא צריכים ידיעה? כשאדם מביא קורבן אשם, על מה מביאים בכלל קורבן אשם? רש"י כאן מביא שישנם שלוש עבירות שעליהם מביאים קורבן אשם ודאי. איזה שלוש עבירות? אנחנו אומרים את זה, מי שזוכה לומר את פרק איזו מקומן של זבחים, שזה פרק במסכת זבחים, פרק ה', שמובאות שם קורבנות, אז מובא שם. אשמות, אלו הן האשמות, אשם מעילות, אשם גזלות, אשם שפחה חרופה. רש"י כותב שאלה הם שלוש אשמות שבאים בגלל חטא. יש עוד אשמות, אבל רש"י נוקט שהם לא באים על חטא. מה הם שלוש העבירות האלה? אז ככה, אשם גזלות, אדם שבאים אליו, תגיד, מתי אתה מתכוון לשלם את מה שאתה חייב? אני חייב לך כסף? בוודאי, אני לא חייב לך שום דבר. בוא תשבע לי בבית הדין, נשבע שהוא לא חייב. עוברים כמה ימים, והבן אדם מקבל פתאום הרהורי תשובה, בכל זאת יש נשמה. והוא אומר, מה אני אגיד, באמת אני כן חייב, רק לא היה לי כסף, כל כך הייתי לחוץ, רציתי להרוויח, אבל מלגנוב לא מרוויחים שום דבר, אני באמת רוצה להחזיר. אומרים לו, אין בעיה, אדם שחוזר בתשובה, אין דבר טוב מזה. אבל, בגלל שנשבע לשקר, צריך להביא קורבן אשם גזלות. זה אשם אחד. יש אשם מעילות, בית מקדש. יש ציוד, יש רכוש בית מקדש, בדק הבית. אדם אסור לו ליהנות מבדק הבית. אם הוא נהנה, חייב להביא בין יתר הדברים שצריך לעשות, להביא אשם מעילות. ויש אשם שנקרא אשם שפחה חרופה. שפחה חרופה. היום ברוך השם כמעט לא מכירים את המושג של שפחה. אבל בזמנים עברו, אדם עשיר היה קונה שפחה. אז אם הוא קונה שפחה לא מעם ישראל, ויש לו גם עבד מעם ישראל, התורה נותנת לו רשות לזווג בין העבד לבין השפחה, והשפחה תביא לו ילדים, והם יהיו עבדים שלו. אם אדם ייעד שפחה לעבד עברי, זה נקרא שפחה חרופה. חרופה, מאורסת, מיועדת, שהיא מיועדת לאותו עבד. אז זה נחשב בחינה מסוימת כמו אשת איש. אם חלילה מישהו יבוא עליה, אז הוא יהיה חייב אשם שנקרא אשם שפחה חרופה. ובכן, זה נכון באמת שאשם אפשר להביא מספק, אני לא בטוח, אם התחייבתי אשם, יהיה רצון כאילו הקרבתי אשם? אז ככה, יש גמרא במסכת כריתות דף חף ב'. אדם שמסתפק, האם הוא מעל בבדק הבית. הוא נהנה מאיזשהו חפץ, והוא לא בטוח האם זה של בית המקדש או לא. ספק. מה הדין? אם הוא בוודאי נהנה, חייב להביא אשם, אשם מעילות. אבל פה הוא מסתפק, צריך להביא אשם תלוי. תלוי, שתלוי ועומד. כשיוודע לו שבאמת הוא נהנה מן ההקדש, אז הוא יביא אשם ודאי. עכשיו, מה מביאים בתור אשם תלוי? איל. איל זה הכוונה כבש זכר. מצויה. ואם זה יהיה אשם ודאי, אם זה אשם מעילות, גם מביאים איל, זכר. אומר רבי טרפון, יש לי רעיון מצוין בשביל אותו בן אדם שמסתפק אם הוא נהנה מבדק הבית או לא. מה הבעיה? תביא איל. תגיד, ריבונו של עולם, אני מסתפק אם נהניתי מהחפצים שלך או לא נהניתי, אבל אתה יודע אם נהניתי או לא, אז בוא נעשה תנאי כזה. אם אני נשאר בספק אם נהניתי, אז שהאשם הזה יהיה אשם תלוי בשבילי. אבל אם יום אחד יוודע לי, שזה יהיה אשם ודאי. והבן אדם הזה חוזר הביתה שמח, הוא התכפר על כל האבון שלו. אומר רבי טרפון, זה תנאי שיכול מאוד להועיל, ולפי דבריו של רבי טרפון אנחנו יכולים להגיד בתפילה, יהי רצון מפניך, אחרי שאנחנו אומרים את הפסוקים של קורבן אשם, או כמו שתקנו לנו היום האחרונים, להגיד את המשנה בפרק איזו מקומן, יהי רצון, אם התחייבתי אשם, שתי האמירה הזו כאילו הקרבתי קורבן אשם, ואיך אומר הקדוש ברוך הוא, אני מחפר להם על כל אבונותיהם. בסדר? אבל בא רבי עקיבא ואומר, לא, אין דבר כזה. אתה לא יודע בוודאות האם אתה חייב קורבן אשם או לא, אתה לא יכול לעשות את התנאי הזה. לא, ככה לא, בכל אופן לפי דעתו של רש"י, אתה צריך להביא אשם תלוי, וכשיוודע לך תביא עוד אשם, אשם ודאי, אשם מעילות. טוב. על זה אומרת הגמרא, אמר אולה. ולפני שנגיד את הדברים של אולה, אז אנחנו חייבים להכניס כאן את המילים שנמצאים פה בעצם בין השורות. במסכת קריתות, כלומר, אותה מסכת שדיברנו מקודם, בדף ט', המשנה מביאה שם חמישה מקרים של אדם שעושה כמה עבירות, והוא מביא קורבן אחד ומתכפרים לו כל העבירות. אחד מהם, שפחה חרופה. אדם שבא על שפחה חרופה, במזיד, חמש פעמים, מביא קורבן אשם שפחה חרופה ומתכפר לו. זה דבר נדיר. זה רק בשפחה חרופה הדבר הזה. שאדם במזיד ובשוגג, לא משנה אם זה במזיד או בשוגג, הוא מביא בכל מקרה את אותו כפרה, קורבן אשם שפחה חרופה. וגם אם זה היה כמה פעמים במזיד, הוא מביא אשם אחד על כל הפעמים. כפר, עם קורבן אחד על כל העבירות. אם זה בשוגג, הוא לא ידע שזה שפחה חרופה, הוא לא ידע שזה אסור. מה יהיה אז? אז ככה, אם רק אחרי כמה פעמים שהוא נכשל, נודע לו, אז בוודאי שמספיק שיביא אשם אחד, וזה מתכפר על כל המקרים. אבל אם נודע לו בין פעם אחת לשנייה שזה אסור, אתה היה בשוגג, ואז נודע לו שזה אסור, ועוד פעם היה בשוגג, ועוד פעם נודע לו שזה אסור, ועוד פעם היה בשוגג, ועוד פעם נודע לו שזה אסור. האם הידיעה שנודע לו בין חטא לחטא מחלקת ויצטרך להביא קורבן על כל אחד מהם או לא? אז ככה, לפי דעתו של רבי עקיבא, שהוא מייקר את המושג של ידיעה גם לגבי האשם שפחה חרופה, והוא סובר שהאדם רק מתי שנודע לו שהוא חטא, אז הוא יכול להביא אשם ודאי, אבל אם ספק, הוא לא יכול להביא בתנאי, אם אני חייב אז שזה יהיה אשם ודאי, ואם אני לא חייב אז שזה יהיה אשם תלוי, לא. אז אם כל כך יקר אצלך המושג של ידיעה, אז פה אני אגיד, תשמע, הידיעה הזאת יש לה משמעות. עכשיו, יש את דבריו של רבי יוחנן. רבי יוחנן אומר, ידיעה מחלקת. מה פירוש? אדם הלך למסעדה, הביאו לו תפריט עשיר, תפריט גורמה, כמו שזה נקרא. שלוש מנות. מנה ראשונה, אכל, טוב מאוד. מנה שנייה, עוד יותר טוב. מנה שלישית, פילי פלאים, נהנה. מגיע אליו הטבח, המלצר, שואל אותו, נו, מה עם טיפ? אומר לו, טיפ, ודאי. מה תגיד, מה ידעתך על המנה הראשונה? אומר, המנה הראשונה, דלישס, מצוינת. אתה יודע ממה זה עשוי. מביא לו את הרשימה של המרכיבים, ואז הוא בין הדברים אומר לו, כזית חלב. אני יהודי, הכשלתם אותי. כזית חלב לאכול, זה היה בשוגג, מה עושים עכשיו? נודע לו שהוא אכל כזית חלב, המשיך לדבר איתו, אומר לו, ומה דעתך על, על המנה השנייה? אומר, גם טוב, אתה יודע שגם שם היה חלב. אתה רציני? אז עוד כזית חלב אכלתי. לא, מה אתה מדבר על המנה השנייה, עוד המנה השלישית? מה, שם כל הטעם היה מהחלב. אתה רציני? אז יש לו פה בעצם, הוא אכל שלוש כזיתות חלב, היה לו ידיעה, זאת אומרת, מה היה לו ידיעה? זאת אומרת, כשהוא אכל את הכזית הראשון של החלב, לא נודע לו שהוא אכל כזית חלב. גם כשהוא אכל את השני לא נודע לו. אחרי שהוא אכל את כל השלוש כזיתות, אז קודם נודע לו על הכזית הראשונה, אחרי זה נודע לו על הכזית השנייה, ורק אחר כך נודע לו על הכזית השלישית. עכשיו, אומר רבי יוחנן, ידיעות מחלקות. זה שנודע לו, זה כבר נקרא כמו העלם אחר. זאת אומרת, הרי אם בן אדם אכל שלוש כזיתות ולא נודע לו שום דבר, מביא, רק אחרי זה כשנודע לו על כל השלוש כזיתות, מביא חטאת אחת על הכל. אם נודע לו אחרי שהוא אכל כזית אחד, והוא הביא כבר קורבן, מתכפר, אחר כך נודע לו שהוא אכל עוד כזית, אז הוא צריך להביא קורבן על כל כזית וכזית כשנודע לו. אבל כאן, אפילו שעוד לא הביא קורבן, אומר רבי יוחנן, ברגע שנודע לו, בסוף, שהוא אכל כזית אחד לפני כן, אז חייב על זה חטאת אחת. נודע לו אחרי זה שהוא אכל עוד אחד, חייב עוד כזית. זאת אומרת, לפי רבי יוחנן בעצם יוצא, שידיעה זה כמו כפרה. זה, כשנודע לך, זה כאילו עכשיו אתה התכפרת. זה כאילו כבר הבאת קורבן. כולם מודים שברגע שכבר אדם הביא קורבן על כזית אחת של חלב, ואחרי זה נודע לו שהוא אכל עוד כזית, ודאי שעכשיו הוא יצטרך להביא קורבן אחר, כי הכפרה היא לא מחפרת לו על הידיעה השנייה, אם הוא אכל כזית, אם נודע לו על כזית שלם, כמובן. אז אם כן, אומר רבי יוחנן, ידיעה זה כמו כפרה, זה כמו שכבר התכפר לך. אומר אולה, אז לפי דעתו של רבי עקיבא, שהוא מחשיב ידיעה, אז ודאי שרבי יוחנן, שלפי רבי יוחנן, ברגע שאדם נודע לו, אחרי שהוא חטא בשפחה חרופה פעם אחת, ואחר כך הוא חטא שוב פעם ושוב פעם נודע לו, אז ודאי שיצטרך להביא קורבן אשם על כל פעם ופעם. אבל יש איזשהו הבדל בין חטאת לבין אשם שפחה חרופה. חטאת, אם בן אדם, נאמר, אכל חמש כזיתים של חלב, ובסוף נודע לו שהוא אכל כזית אחד, חייב עליו קורבן חטאת אחד. עוד, נודע לו אחרי זה על עוד אחד, חייב עליו עוד חטאת. נודע לו על עוד אחד, נודע, כל פעם כשנודע לו, הוא מתחייב חטאת בנפרד על כל אחד. למרות שכשנודע לו, הוא כבר סיים לאכול את כל הרשימה של הכזיתות של החלב. בכל זאת הידיעות מחלקות. לעומת זאת, באשם שפחה חרופה, זה שנודע לו אחר כך על אחד מהם, על הפעם הראשונה לדוגמה, זה אני לא אומר שנקרא ידיעה לחלק. מכיוון שבשפחה חרופה, גם אדם שחטא במזיד, הרי חייב קורבן אשם, שפחה חרופה. לכן, רק אם אני מתייחס לידיעה כאילו שזה קורבן, אז אם כן אני אומר, תשמע, אם כבר התכפר אחרי הפעם הראשונה שהוא חטא עם השפחה חרופה, אז בפעם השנייה שהוא חטא, זה כבר קורבן חדש. אם ידיעה זה כמו שהתכפר, אז זה מחלק בין כל מעשה ומעשה, שעל כל אחד מהם צריך להביא קורבן בפני עצמו. זאת אומרת, יש פה הבדל דק בין החלב שחייבים עליו חטאת, ששם גם אם נודע לו כל הידיעות אחד אחרי השני, בסוף, אחרי שהוא כבר גמר לאכול את כל החמש פעמים, אז זה יחלק. כי רק בשוגג הוא יהיה חייב חטאת. לעומת זאת, בשפחה חרופה, רק אם נודע לו בין פעם אחת לשנייה, ואחרי זה בין פעם שנייה לשלישית, בפועל, אחרי שהוא פעם אחת חטא, לפני פעם הבאה שהוא חטא, רק אז הידיעות מחלקות, כזה נחשב כאילו כבר הביא את הקורבן, אז ודאי שזה לא יחפר על הפעם הבאה שהוא חטא. בכל אופן, אז אומר אולה, זה ברור שלפי דעתו של רבי עקיבא, מכיוון שידיעה יש לה משמעות, אז על פי דבריו של רבי יוחנן שאומר שידיעה זה כמו כפרה, וזה מחלק, אז אם נודע לאדם בין פעם אחת לבין הפעם השנייה שהוא חטא, נודע לו אחת, אז זה מחלק, והוא יצטרך להביא אשם שפחה חרופה על כל פעם ופעם בפני עצמו. אבל, וכאן אנחנו נכנסים לדברי הגמרא, למאן דאמר, לפי הדעה שחולקת, שזה דעתו של רבי טרפון, שהוא אומר, אשם ודאי לא בא היה ידיעה בתחילה, בשביל להביא אשם ודאי, במקרה שלנו של אשם שפחה חרופה, לא צריך להיות ודאי שהוא באמת חטא, אלא גם אם הוא מסתפק, הוא יכול להביא אשם ולעשות תנאי. אם אני אשאר בספק, זה יהיה אשם תלוי. ואם יוודא לי שחטאתי, זה עכשיו כבר יהיה אשם ודאי. ואז יתכפר לו. אז לפי דבריו של רבי טרפון אין שום משמעות לידיעה. לכן, בעל חמש בעילות בשפחה חרופה, כמובן בשוגג, גם אם נודע לו, בין כל פעם ופעם, נודע לו שזה היה איסור, אינו חייב אלא אחת, הוא יהיה חייב רק פעם אחת, קורבן אשם, שפחה חרופה. שואלת הגמרא, מתקיף לרב אמנונה, אלא מעתה, שאתה אומר שידיעות, כיוון שלא צריך ידיעה בשפחה חרופה, אז זה לא מחלק בין פעם אחת לפעם אחרת, מה היה הדין, אדם שבעל, וחזר ובעל, אז אתה אומר שמספיק לו קורבן אחד, בסדר? הפריש קורבן, ואמר, אמתינו לי עד שאבעול. מה פירוש? לא חלילה זבח רשעים. לא שמדובר פה על רשע, כי הרי זבח רשעים, הפסוק אומר שזה תועבה. אלא מסביר תוספות, כמו שמסביר אותו המערם, בדיבור המתחיל מתקיף, התוספות בדיבור המתחיל מתקיף, אומר, מדובר פה שבעל אמר, שמע, בשמה אני אביא עכשיו את האשם, אולי חלילה וחס אני אקשל עוד פעם. אז בוא נביא בסוף כבר אשם על כל הפעמים ביחד. מה גם כאן אתה תגיד, אחי נמי, דיינו חייב אלה אחת, באמת, הקורבן הזה יצטרף לו על כל הפעמים? אמר לי, מעשה דלאחר הפרשה כאמרת. אתה מדבר פה שהוא הפריש קורבן, נכון? הוא בעל וחזר ובעל והפריש קורבן. עכשיו הוא אומר, תשמרו לי את הקורבן הזה, אולי פעם אחרת תקרה לי עוד פעם מכשול. על זה, אחרי שהוא כבר הפריש, מעשה דלאחר הפרשה לא כאמינה. פה גם רבי טרפון מודה, שאחרי שיפריש קורבן אחד, זה מחפר על כל מה שהוא עשה עד עכשיו, וזה לא יכול לחפר על מה שהוא יעשה אחרי ההפרשה. טוב, זה דבריו של אולה. כי את הרב דימי אמר, יום אחד הגיע לבבל, אורח חשוב, רב דימי, הוא הגיע מארץ ישראל, והוא אמר, הוא לא חולק על אולה, רק אולה דיבר לפי הדעה של רבי טרפון, הוא בא ומדבר לפי דעתו של רבי עקיבא. למען דאמר אשם ודאי, באי ידיעה בתחילה. לפי רבי עקיבא שאומר, שבשביל שאדם יוכל להביא קורבן אשם ודאי, צריך שיהיה לו ודאות שהוא באמת חטא, בעל חמש בעילות בשפחה חרופה בשוגג. ובין כל פעם ופעם שהוא חטא, נודע לו שזה היה חטא. זה היה, הוא בהתחלה שגג, ולכן הוא נכשל. אחר כך נודע לו. אחר כך שוב פעם הוא שכח, ושוב פעם הוא נכשל בשגגה, ושוב פעם נודע לו. ככה, חמש פעמים. חייב על כל אחת ואחת, מכיוון שהידיעות מחלקות, כיוון שלפי דעתו של רבי עקיבא יש לה ידיעה משמעות, אז הידיעה מחלקת. אמר לי אביי, רגע, רגע, ככה אתה אומר שהידיעות מחלקות? למה? בגלל שיש חשיבות לידיעה? אתה יודע שבקורבן חטאת, כולם יודעים שהידיעה יש לה משמעות, כי זה פסוק מפורש, או הודה אליו חטאתו, והביא רק אדם שנודע לו יכול להביא קורבן חטאת. אז אם כן, הרי חטאת, דבינן ידיעה בתחילה. בשביל שבן אדם יוכל להביא קורבן חטאת, צריך שלא ידיעה שהוא חטא. על ספק הוא לא יכול להביא קורבן חטאת. אז מה דעתך? כולם מודים שידיעה מחלקת? בוא אני אפתיע אותך. יש בזה מחלוקת. הוא פליגי רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש. רבי שמעון בן לקיש אומר שידיעות לא מחלקות. גם אם בן אדם אכל שלוש כזית עם חלב, בוא לא ניתן לו מדי הרבה חלב לאכול מסכן. אכל שלוש כזית עם חלב. ונודע לו, אחרי זה, אחרי הכל, נודע לו בהתחלה על הכזית הראשון. כמו הסיפור עם המלצר ההוא במסעדה, כמו שתיארנו את זה קודם. אכל שלוש מנות, ובאו מספרים לו, שמה, המנה הראשונה היה שם חלב. מה אתה מדבר? הבן אדם הזה יכול להתעלף. מה זאת אומרת? יהודי אוכל חלב, השם ישמו. טוב, נודע לו. אחרי זה מודיעים לו. מביאים איזה פסיכולוג ככה, כדי שלא יחטוף חלילה איזה התקף לב או משהו. עוד חלב, ועוד חלב. הבן אדם הזה, פשוט מאוד היה לו שלוש ידיעות. הוא אכל שלוש פעמים בשגגה, בהלם, ונודע לו אחד אחרי השני. אומר יש לקיש, זה שבן אדם נודע לו זה יפה מאוד, אבל זה לא מחלק בין הקורבנות. מביא קורבן אחד בסוף על כל השלוש פעמים שהוא אכל חלב. נו, אז אתה רואה מפה שגם אם ידיעה זה דבר משמעותי, עדיין לא כולם צריכים להגיד שזה מחלק בין חטאת לחטאת, גם פה זה לא יחלק בין אשם לאשם. אפילו לפי רבי עקיבא שהידיעה אצלו זה דבר משמעותי, בלי זה בן אדם לא יכול להביא אשם שפחה חרופה, אבל עדיין זה לא אומר שאם בן אדם נודע לו בין פעם אחת שהוא נכשל בשפחה חרופה לבין הפעם השנייה, זה לא אומר שרבי עקיבא יסבור שהוא יצטרך להביא שתי אשמות על כל אחד ואחד. ישתיק. רב דימי שתק, הוא לא ענה לאביי. אמר לי, אז אביי אמר לרב דימי, אתה יודע מה, עכשיו אני, עולה לי רעיון, איך אפשר להוקים את מה שאתה עכשיו אמרת. דילמה, במעשה, דלאחר הפרשה כאמרת. אתה יודע מה, אתה יהיה חייב על כל בעילה ובעילה? כשהוא כבר הפריש קורבן. אומרת ככה, הבן אדם נכשל שפחה חרופה. נודע לו. זה שנודע לו זה לא מחלק, לפי ריש לקיש. רק לפי רבי יוחנן. רק מה? בן אדם הזה בן אדם יראי שמיים. והוא שמע שהוא חטא. הלך ישר לשכן. קנה ממנו כבס, איל. הפריש קורבן. אחר כך הבן אדם הזה יראי שמיים, אבל קצת כנראה לא לגמרי על הקרקע. ועוד פעם שכח. עוד פעם טעה. ושגג. ועל זה, אחרי שהוא שגג, הוא רוצה להתכפר עם אותו שפחה, אותו אשם שהוא הפריש קודם, זה כבר ריש לקיש גם מודה שלו. כי הידיעה והפרשת הקורבן, גם לפי ריש לקיש כבר מחלקת. כרב אמנונה, כמו שאמר רב אמנונה, אולי זה מה שאתה התכוונת להגיד. אמר לי, אז רב דימי אמר, אין, כן, זה באמת מה שהתכוונתי להגיד. לפעמים, כשאדם שואלים אותו שאלה והוא שותק, אז זה כל כך פשוט שאפילו לא רואה סיבה לענות, והוא מחכה שבן אדם לבד יבין וכבר יקבל את התשובה. זה היה אורח אחד, רב דימי. כי עתה רבין, כשרבין בא מארץ ישראל לבבל, הוא עשה סדר פה בכל בין שתי השמועות שאמרנו, הוא עשה סדר בין הדברים. ולכן הוא אמר סימן לדברים האלה, הוא אמר ככה. הכל מודיעים בשפחה חרופה. רבי יוחנן וריש לקיש מודיעים דבר אחד בשפחה חרופה. והכל מודים בשפחה חרופה, הם מודים גם בדבר אחר לעניין שפחה חרופה. ויש גם מחלוקת ביניהם בעניין שפחה חרופה. ואז הוא מפרט. הכל מודים בשפחה חרופה, די נו חייב אלא אחת כדאולה. שלפי דעת רבי טרפון, אומר אולה, שמכיוון שרבי טרפון סובר שאפשר להביא אשם שפחה חרופה גם בספק על תנאי, כשבן אדם עושה תנאי, אם אני חייב, ודאי, אז יהיה שם, שפחה חרופה, ואם זה יהיה ספק, אז יהיה אשם תלוי. אז לפי דעתו של רבי טרפון, אומר אולה, שאם בן אדם נכשל חלילה פעם אחת ונודע לו, מה זה הידיעה הזאת? אין לזה שום משמעות. למה? כי לפי רבי טרפון, ידיעה, אם יש ידיעה, בלי ידיעה, מביאים את אותו קורבן. אז לכן, מספיק שהביא קורבן, אם הוא נכשל אחר כך עוד פעם ועוד פעם, מספיק שהביא בסוף קורבן אשם תלוי אחד על הכל, אם כמובן אם הוא לא יפריש לפני כן, כמו שמיד נראה. והכל מודים בשפחה חרופה דחייו על כל אחת ואחד כדרב המנונה, שמדובר שהוא יפריש אחרי הפעם הראשונה, ואז הוא נכשל בפעם השנייה בשוגג, ואז עוד פעם הוא יפריש קורבן אחר, ועוד פעם הוא נכשל, שאז כולם מודים שהוא צריך להביא קורבן על כל פעם ופעם שהוא נכשל. במחלוקת בשפחה חרופה. מתי יש מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, כמו שהם נחלקו לעניין כזית של, של חלב, האם צריך להביא חטאת על כל ידיעה וידיעה, אז ככה גם הם נחלקו בשפחה חרופה. למען דאמר השם ודאי בידיעה בתחילה, לפי דעתו של רבי עקיבא, שאתה לא יכול להביא קורבן השם שפחה חרופה, אלא אם כן אתה יודע בוודאות שהיה חלילה חטא בשגגה, נודע לך שאדם חטא בשגגה, אז מחלוקת דרבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש. לפי רבי יוחנן, זה שנודע לבן אדם אחרי פעם אחת שהוא חטא, אז גם אם הוא חטא, אז אם הוא אחר כך חטא פעם נוספת, זה שנודע לו לפני שהוא חטא בפעם הנוספת, זה כבר מחלק. זאת אומרת, זה אומר כאילו שהוא הביא כבר קורבן על הפעם הראשונה, ואז על זה הוא חייב כבר קורבן. זה, אם הוא נכשל אחר כך פעם שנייה, הוא יצטרך להביא קורבן פעם שנייה. לעומת זאת ריש לקיש אומר לו, הידיעה לא מחלקת, עד שהוא לא יפריש קורבן בפועל, זה לא נקרא שהוא, זה לא, אין פה שום חילוק בין שני הפעמים, ולכן הוא יביא אשם שפחה חרופה אחד על כל הפעמים שהוא נחשב. אומרת הגמרא התמר, אדם יצא לגינה עם המשפחה, הוא בא לחלק לכולם תפוחים, פירות, הוא מוציא תפוח, מוציא סכין, בא לפרוס איזשהו חתיכה מהתפוח בשביל לאכול. סכין נפלה על הרצפה. הלך, התכופף, הרים את הסכין, ואז הוא רואה שיש לו ביד כמה הסבים שנתלשו. הרי אחד מה-39 מלאכות שאסורות בשבת זה קוצר, אסור לקצור בשבת. אבל לא התכוון לזה. דבר שאינו מתכוון, פטור. איפה לומדים את זה? הפסוק אומר, לגבי אדם שחטא, למשל הוא חילל שבת, אבל בשוגג, הוא לא ידע שמה שהוא עושה עכשיו זה אסור, אומרת התורה, או הודה אליו חטאתו אשר חטא בה. זאת אומרת, אדם שנודע לו שהוא חטא בשוגג, אז הוא מביא קורבן חטאת. אבל דווקא אם הוא ידע אשר חטא בה, לפחות מה שהוא עשה, הוא התכוון לעשות, רק הוא לא ידע שזה אסור. אבל אם הוא בכלל לא התכוון לזה, הוא התכוון להרים את הסכין. בסוף נתלשו לו כמה עשבים, פתו. מקרה שני, אדם שהתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר. ואדם בא, לוקח תפוח, בא לחתוך את התפוח, מתכוון לחתוך תפוח תלוש, שכבר תלשו אותו לפני שבת. בסוף הזדמן לו ביד איזשהו תפוח שגודל באיזשהו עץ כאן באזור, בדיוק נתפס לו ביד, חתך, ואז מתברר שהוא חתך מתפוח שמחובר לעץ. אז כאן יש ויכוח. רבא אמר פטור, אביי אמר חייב. מה ההסבר? במה הם חולקים? רבא אמר פטור, דה, לא נתכוון לחתיכה די איסורה. אמנם הוא התכוון לחתוך, אבל הוא לא התכוון לחתוך את התפוח שהוא מחובר, הוא התכוון לחתוך את הדבר שאינו מחובר. לכן זה נקרא עדיין דבר שאינו מתכוון, והוא יהיה פטור. הבעיה אמר חייב. מתי אני אומר דבר שאינו מתכוון פטור? כשהוא התכוון לעשות דבר אחד, בסוף הוא עשה בכלל משהו אחר. אבל כאן הוא התכוון לחתוך, והוא באמת חתך. זה שהוא התכוון לחתוך דבר שמותר לו לחתוך, בסוף הוא חתך דבר שאסור לו לחתוך, זה לא נקרא דבר שאינו מתכוון. ולכן הוא יהיה חייב דווקא מתכוון לחתיכה בעלמא. הוא התכוון לחתוך, והוא באמת חתך. אז זה שהוא חתך דבר שאסור, זה לא נקרא דבר שאינו מתכוון. אמר רבא, מינה אמינא לה, מאיפה אני מוכיח את זה? שדבר שאינו מתכוון פטור, זה גם כשהוא התכוון לחתוך, רק הוא התכוון לחתוך דבר של יותר, בסוף הוא חתך דבר של איסור. נתניה ברייטה, חומר שבת משאר מצוות. יש דבר מסוים שמצוות שבת חמורה יותר משאר המצוות, ויש הפוך גם, דבר שיש חומר בשאר המצוות מבשבת. יש דברים שבשאר המצוות זה חמור ובשבת זה קל. והברייטה מפרטת. באיזה דבר חומר שבת משאר מצוות? שהשבת, אדם שעשה שתיים, הוא חילל פעמיים שבת באלם אחד, רק אחר כך הוא תפס שהוא חילל שבת, הוא יהיה חייב חטאת על כל אחת ואחת. מה שאין כן בשאר מצוות, ששם הוא לא יהיה חייב על כל אחת ואחת. וחומר שאר מצוות משבת. יש דבר ששאר מצוות חמורים יותר משבת, שבשאר מצוות שגג בלא מתכוון, יחייב, אפילו שהוא לא התכוון. התכוון לעשות משהו אחד ועשה בסוף משהו אחר, בכל זאת הוא יחייב. מה שאין כן בשבת. עכשיו גמרא מביאה דוגמה ומפרטת מה הכוונה של הברייתא. אמר מר, יש דבר אחד שחומר שבת משאר מצוות. מה? שהשבת עשה שתיים. פעמיים הוא חטא בשוגג, באלם אחד, רק אחרי הפעמיים הוא נזכר שהוא חטא, נודע לו שהוא חטא, חייב על כל אחת ואחת. מה שאין כן בשאר המצוות. שואלת הגמרא, באיזה מקרה מדובר פה? איזה שתי חטאים הוא חטא שבשבת הוא חייב שניים, ובשאר מצוות הוא יהיה חייב רק אחד? אילי מה דעבד, הוא בשבת חילל בשני מלאכות. הוא גם חילל בקצירה וגם בתחינה, בעלמה. אחת אחרי זה הוא נודע לו שהוא חטא. דקבתה גבי שאר מצוות. תן לי דוגמה בשאר מצוות שבאדם עשה שתי מלאכות, שהוא יהיה חייב רק חטאת אחת, באיזה מקרה? אכל חלב ודם, אכל כזית חלב וכזית דם, ושתי עבירות נפרדות ועשה את זה באלם אחד, גם כאן הוא יהיה חייב שתיים. אחה תרתי מחייב ואחה תרתי מחייב. גם בשבת הוא חייב שתיים וגם בשאר מצוות הוא חייב שתיים. אלא שאר מצוות דלא מחייב אלא חדה. איך ידמי? באיזה מקרה בשאר מצוות אדם שעשה שני דברים, שתי עבירות, הוא בכל זאת יהיה חייב רק חטאת אחת. שהוא עשה את אותו עבירה והוא פשוט חטא את זה פעמיים. למשל, דאכל חלב וחלב. אוכל חתיכת חלב. עוד חתיכת חלב, שניהם היה בשוקג, אחר כך נודע לו שהוא חטא. אז מה, פה הוא יהיה חייב אחד, נכון. הוא יהיה חייב חטאת אחת, אבל דקבתה גבי שבת. מה תגיד במקביל לגבי מצוות שבת? באיזה מקרה יש כאן? שהוא כמו אדם שאכל פעמיים חלב, מה שייך לגבי שבת משהו מקביל לזה? דעבד קצירה וקצירה, הוא קצר פעמיים, ורק אחר כך נודע לו שהוא קצר. גם כאן הוא יהיה חייב רק חטאת אחת. האחה אחד המחייב, כמו שלגבי שאר מצוות הוא יחייב רק חטאת אחת, והאחה גם כן אחד המחייב, גם לגבי שבת הוא יחייב רק חטאת אחת. אז באיזה מקרה אתה אומר שלגבי שבת הוא יחייב שתיים, ולגבי שאר מצוות הוא יחייב אחד? עונה הגמרא לעולם דאבד קצירה ותחינה. בוא נחזור למקרה הקודם, לדוגמה הקודמת. שבת מתי הוא יחייב שתי מלאכות? הוא קצר ותחן, אלה הם שני מלאכות, הוא חייב על כל אחד מהם בפני עצמו, אפילו שזה היה באלם אחד. ומאי, מה שאין כן בשאר מצוות, זה לא חלב, דם וכדומה, אלא מדברים כאן על מצווה מסוימת. זה הכוונה לעבודה זרה. מה העניין של עבודה זרה? שהבן אדם עשה שתי מלאכות, והוא חייב רק חטאת אחת. כדי רבי עמי. אמר רבי עמי, איך עובדים עבודה זרה? אז על זה נאמר, שלא נדע מצרות, עדיף שלא נדע. אבל בשביל ההלכה, בשביל התורה, אנחנו צריכים לדעת. אדם שלוקח איזשהו מציאות מסוימת מבלעדי השם, והוא מייחס לכוחות חוץ מהקדוש ברוך הוא. הוא לא מאמין שכל הכוחות כולם זה הקדוש ברוך הוא, מייחס כוח לאיזושהי דמות מסוימת, לשמש, לירח, להר, מייחס כוח מסוים. ואז מה הוא עושה? מקריב לו קורבנות, מקטיר לו קטורת, מנסך לו יין. עכשיו, בן אדם הזה זיבח וכיתר וניסח לעבודה זרה, ואת כל זה הוא עשה בעלמה אחת ושוגג. הוא לא רגע, מה עשית? עבודה זרה! זה נכון, מה עשיתי? אבל הוא עשה שלוש מלאכות. כמה חטאות צריך עכשיו להביא? אומר רבי עמי, אינו חייב אלא אחת. אבל עניין שבת, אדם שעשה שני מלאכות, הוא יהיה חייב שתי חטאות. אז אם כן, אתה רואה, חומר בשבת, בשאר מצוות, בשבת אדם שעשה שתי מלאכות, הוא חייב שתי חטאות. שאר מצוות, עבודה זרה הכוונה, אדם שעשה שתי מלאכות חייב חטאת אחת, אם זה היה בשוגג. שואלת הגמרא, רגע, עבודה זרה אתה מדבר? אתה רוצה להוקים את הברייתא על עבודה זרה? בוא נלך עם זה. במה הוקימת? באיזה מקרה העמדת את הברייתא בעבודה זרה? עם הסיפה, בוא נתקדם להמשך הברייתא. חומר בשאר מצוות מאשר בשבת. במה יש חומרה בשאר מצוות? אתה מתכוון שזה הכוונה לעבודה זרה. שבשאר מצוות, שגג בלא מתכוון, זאת אומרת, הוא חטא, הוא התכוון לעשות מעשה מסוים, ובסוף עשה מעשה אחר שהוא לא התכוון אליו בכלל, בשאר מצוות הוא יהיה חייב, שאין כן בשבת, ששם שדבר שלא מתכוון, פטור. אתה מדבר איתי על עבודה זרה, כן? בוא נראה. איש הגג בלא מתכוון לעבודה זרה היחידה. בוא נדבר על מקרה שאדם עובד עבודה זרה בלא מתכוון. מה, איך יכול להיות מקרה כזה? אי לימה, אם תאמר שמדובר כאן כסבור, בית הכנסת הוא. והשתחווה לה. הוא היה בטוח שמקום הזה זה מקום של הקדוש ברוך הוא. אז הוא השתחווה לקדוש ברוך הוא. בסוף מה מתברר? זה עבודה זרה. אז על זה אתה אומר שבשאר מצוות דבר שאינו מתכוון חייב? למה? הרי ליבו לשמיים, הוא השתחווה לקדוש ברוך הוא, אז למה אתה רוצה לחייב אותו קורבן חטאת? והילדך הזה אנדרטה, הוא ראה פסל בצורה של מלך, השתחווה לפסל הזה. סגיד לה, השתחווה לפסל הזה. איך היא דמי? מה עבר לו בראש כשהוא השתחווה? איד קיבלה עלי באלוה, אם האדם הזה, אם הוא בן אדם או לא בן אדם, זו עוד שאלה. קיבל עליו את הפסל לאלוה חס שלום. אז מזידו, זה לא נקרא דבר שאינו מתכוון, אז ודאי לא על זה אנחנו מדברים. אידה לא קיבלה עלי באלוה, אם הוא פשוט, אתה מבין, זה המלך, עשו ממנו גולם, היה מלך, עשו אותו גולם, עשו ממנו אנדרטה. והמלך מרגיש טוב שכולם משתחווים לגולם שלו, לאנדרטה שלו. עכשיו, למה הוא משתחווה לזה? זה בשביל שיהיה כבוד למלך, הוא נהנה המלך שכולם משתחווים לאנדרטה בצורה שלו. אז אם כן, לאו כלום הוא משתחווה, בסדר, הוא מתכוון פה לעבודה זרה. אלא אומרת הגמרא, מה תאמר? שדובר שמשתחווה לעבודה זרה ממש, אבל מאהבה ומאירה, למשל יש לו חבר, מסכן זה, שהחבר הזה עובד עבודה זרה. יום אחד הוא מתארח אצל החבר הזה, והחבר הזה אומר, אתה יודע מה, בוא נלך יחד. החבר הולך עובד עבודה זרה, משתחווה, ואז הוא לא נעים לו, מה הוא יהיה שונה? גם כן השתחווה, סתם בגלל שהוא אוהב את החבר הזה, לא באמת שהוא מאמין בעבודה הזרה הזאת. או מהירה, יש פה איזה אחד, איש העולם של המאפיה, והוא מפחד ממנו, מחזיק לו אקדח על הרקה, הוא אומר לו, או שאתה משתחווה, או שכבר לא תשתחווה יותר לעולם. והוא בכלל לא התכוון לקבל עליו אלוהות את העבודה הזרה הזאת. אז אני חלה הבאי, דאמר חייב. לפי דעתו של הבאי, באמת אדם כזה יהיה חייב חטאת, אפילו שהוא עשה את זה רק מאהבה או מהירה. אז יש פה על מה לדבר. אלא לרבה, דאמר פטור, לפי דעתו של רבה, שאומר שבמקרה כזה בן אדם בכלל פטור, הוא לא יהיה חייב חטאת, אז מה יקלה מימר? באיזה מקרה אתה מדבר שדבר שאינו מתכוון משאר מצוות יהיה חייב, שאתה אומר שבשבת הוא פטור? אלא אומרת הגמרא, מה תגיד? מדובר פה באומר מותר, ובן אדם הזה לא ידע שבכלל אסור לעבוד עבודה זרה. אז אם כן, מה שאין כן בשבת, זה פטור לגמרי? מה, אדם שאומר מותר? אז בסדר, אתה אומר שלעניין עבודה זרה, האדם הזה, אנחנו אומרים שהוא יהיה חייב. אבל מה, ולעניין שבת הוא יהיה פטור? עד כאן לא מבעיה לרב, לא בעיה מיני רבה מרב נחמן, שאדם גם לא ידע שזה היום שבת, וגם לא ידע שהמלאכה שהוא עושה זה אסור. כל הספק כי הוא, זה ברור לנו שהבן אדם הזה חייב, אפילו שהוא אומר מותר. כל הספק, אלא היא לחיוב היתר, חדה, האם הבן אדם הזה יהיה חייב חטאת אחת על כל המלאכות, כי הוא גם שכח שזה שבת, ויש כלל, גם ששכח שזה שבת ולכן הוא עשה כמה מלאכות, אז הוא יהיה חייב חטאת אחת על הכל, כי מה שהוא שכח זה רק שבת. היא לחיובי תרתם, מצד שני, תשמע, בן אדם הזה גם שכח שהמלאכות האלה אסורות. אז אולי נגיד שזה כמו שבן אדם שוכח על המלאכה שהיא אסורה, ואז על כל מלאכה ומלאכה שהוא עבר, הוא יהיה חייב חטאת בפני עצמה. אז זה כל הספק. אבל מפטרי לגמרי? לא. אז אם כן, כמו שבעבודה זרה, אתה אומר שהוא יהיה חייב כשהוא דבר שאינו מתכוון, גם לשבת במקרה כזה שהוא אומר מותר, הוא יהיה חייב. אלא לאו, חייבים לחלק את תחילת הברייתא ומסוף הברייתא. רישא, מה ששבת חמור יותר משאר מצוות, הכוונה רק בעבודת כוכבים, שזה חמור יותר מעבודת כוכבים. כמו שביארנו שאדם שעושה שתי מלאכות בשוגג בשבת חייב שתיים, שתי חטאות, ואדם שעושה שתי מלאכות של עבודה זרה, הוא יחייב רק חטאת אחת אם זה היה באלם אחד. וסייפה, מה שכתוב שיש חומר בשאר מצוות יותר מבשבת לגבי דבר שאינו מתכוון, זה לא הכוונה בעבודה זרה, אלא בשאר מצוות. עכשיו, רב הבא להוכיח את השיטה שלו, שאדם שנתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, זה גם נקרא דבר שאינו מתכוון והוא יהיה פטור. מה ההוכחה? ושגג בלא מתכוון בשאר מצוות איך ידמי. באיזה מקרה הברייתא אומרת ששאר מצוות יותר חמורים מאשר שבת לגבי דבר שאינו מתכוון? באיזה מקרה מדובר פה? למשל, דסבור על חתיכה מסוימת, הוא ראה חתיכה מסוימת, זה היה נראה לו שומן, סבור דשומן, ואכלו, וזה דבר שלא מתכוון, הוא לא התכוון לאכול חלב, הוא חשב שזה שומן, והוא אכל, ועל זה הוא חייב, ועל זה אומרת הברייתא, מה שאין כן בשבת, זה פטור. באיזה מקרה זה דומה, שבעצם הוא לגבי לאכול חלב, הוא חשב שזה שומן, ובאמת זה היה חלב. מה יכול להיות דומה לזה לעניין שבת, שתגיד שהוא יהיה פטור? אתה מתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, והדין הוא שזה יהיה פטור, אז אם כן, יש ראיה לרבה, שאדם שהתכוון לחתוך את התלוש ובטעות, הוא חתך את המחובר, זה גם נקרא דבר שלא מתכוון, ויהיה פטור, מה שאין כן בשאר מצוות, שהוא יהיה חייב במקרה כזה, כשהוא התכוון לאכול שומן, בסוף הוא אכל חלב. והבאי, הוא הרי סובר שאדם שהתכוון לתלוש את התלוש ותלש את המחובר, הוא יהיה הרי חייב, זה לא נקרא דבר שאינו מתכוון. אז איך הוא יסביר? למה לגבי שאר מצוות, אנחנו רואים שבדבר שאינו מתכוון בשאר מצוות, יהיה חייב, ובשבת יהיה פטור. איזה מקרה בשאר מצוות, אתה אומר שהוא יהיה חייב בדבר שאינו מתכוון? שגג בלא מתכוון היחיד דעמי, הבא יסבור ששגג בלא מתכוון, מה הכוונה? שהאדם היה איזה חתיכת חלב, דסבור רוק הוא ובלעו. מהאדם חשב שהחתיכה הזאת שהייתה נראית לו, שהייתה נראית לו רוק, אפילו לא ידע שזה שומן. והוא בלה את זה, למה? בלה. הוא לא התכוון לאכול, התכוון לבלוע. ובסוף התברר שזה חלב. אז בשאר מצוות, דבר שאינו מתכוון בצורה כזאת, הוא יהיה חייב. ומה שאין כן בשבת, זה פטור. למה? מדובר באופן דומה לזה, שהוא התכוון לדבר אחד ועשה משהו אחר. כמו פה, הוא התכוון פה לבלוע. ובסוף התברר שנהיה לו פה טעם של חלב, ובעצם הוא אכל. הוא התכוון לדבר אחד, ובסוף הוא עשה משהו אחר לגמרי ממה שהוא התכוון. המעשה היה שונה. זה לא שהוא התכוון לבלוע ובלע, הוא התכוון לבלוע ואכל. אז בשאר מצוות, מה יהיה הדין? הוא יהיה חייב. לעומת זאת, בשבת, דבר שלא מתכוון פטור. הוא התכוון לעשות מעשה אחד ועשה מעשה אחר. איזה מעשה הוא התכוון לעשות? מתכוון להגביה את התלוש. ובסוף הוא חתך את המחובר. התכוון להגביה סכין, בסוף הוא חתך ירק. הוא יהיה פטור, כי הוא לא התכוון בכלל לחתוך. לכן זה נקרא מתעסק בדבר אחד ועשה מעשה אחר. אבל אם מתכוון לחתוך את התלוש, ובסוף הוא באמת חתך, רק הוא חתך את המחובר. זה לא נקרא מתעסק בדבר אחד ועשה מעשה אחר, ולכן הוא יהיה חייב גם בשבת. ועד כאן דף ע"ב.